סין היא לא רק מעצמה בתחום מוצרי הטכנולוגיה, למעשה, בכל התשתיות העולמיות, סין מובילה ומתברגת במקומות שונים, נמלים, כבישים, שדות תעופה, קווי חשמל, סחרים ועוד ועוד. עד כדי כך שקיים היום חשש גובר בעולם נגד נפילת מדינות למלכודת חוב לסין בשל הקמת תשתיות, וזה מעורר שיח גלוי בעניין הזה בין מדינות וגם בין חוקרים. ואיתנו כדי ללמדנו בנושא הרחב הזה, גליה לוי, חוקרת במכון, רכזת תוכנית ישראל-סין. שלום גליה.
שלום רב.
מה שהכי מסקרן אותי להבין בתחילת הרעיון הזה היא נקודת ההתחלה של הסיפור הזה מבחינה היסטורית.
אני לא בטוחה שזאת תהיה נקודת ההתחלה, אבל זאת נקודת ההתחלה הרלוונטית שאני רואה.
נקודת המוצא לדיון הזה.
כן, אז בוא נאמר שאנחנו צריכים ללכת אחורה למאה ה-19, ראשית המאה ה-19, תקופה שבה קולוניות, או סליחה, כוחות אימפריאליסטיים, מערביים, פולשים לסין, ומקימים במין סמי קולוניה כזאת. והדרך שהם עושה אחרי ההשתלטות הראשונה שלהם, אחת הדרכים שלהם להשתלט על שטחים טריטוריאליים בסין, היא בעזרת רכבות. פשוט סוללים רכבות, ואחר כך הם מנכסים לעצמם את הטריטוריה של המסילות ברזל, וכמובן התחנות והכל. והאזורים האלה הופכים להיות אזורים אקסטרה-טריטוריאליים, ובעצם נלקחים מהטריטוריה הסינית. בשלב הזה הסינים מבינים שתשתיות זה דבר קריטי לביטחון המדינה, וזה משהו שחייב להיות בידיים של המדינה. זאת נקודה קריטית להבנה של המערכת הסינית. אם אנחנו עושים משם fast forward ונדלג על התקופה של מאו צטונג והאופן שבו סין הצליחה להתנער מהכוחות הזרים, בשנות ה-80 סין החלה בצמיחה כלכלית, נפתחה לעולם כפי שמקובל לומר, והסתמכה בעצם על העולם לצורך הצמיחה הכלכלית שלה. הצמיחה הזאת היא מטאורית מבחינת הקצב שלה, באופן שהעולם בכלל לא מצליח להבין שסין התרוממה בבת אחת. זה נראה לנו כאילו היא מעולם הייתה שם, אבל זה ממש, אנחנו מדברים על משהו שקרה בסך הכל ב-40 שנה האחרונות. ואחד הדברים שסין התמחתה בהם זה תשתיות. בגלל שהנושא הזה היה קריטי לשימור הריבונות על הטריטוריה שלה, היא התמחתה בנושא הזה, והיום היא פשוט מייצאת את הטכנולוגיה הזאת החוצה, אם אפשר לומר. בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב על סין כקולטת טכנולוגיות, אבל פה סין דווקא מייצא טכנולוגיות. בנוסף לכך, צריך לקחת בחשבון שמעבר לניסיון הרב שלה, יש להם גם את ההון. וכשאנחנו מדברים על תשתיות, אנחנו מדברים על הון רב. תשתיות זה דבר יקר מאוד, מיליארדים, ולכן סין היא הגורם הרלוונטי ביותר בעולם היום לצורך ביצוע של תשתיות בקנה מידה גדול.
שואל את עצמו אדם שלא מכיר את כל הרבדים של התופעה שאת מתארת, מדוע זה נתפס בכלל כאיום ולא כתהליך של התייעלות כלכלית? בהקשר הרחב יותר, האם סין אמנם מעוניינת להשתלט על כל העולם, או שזה רק דימוי חיצוני שלה?
אוקיי, אז קודם כל צריך לקחת, אם אנחנו נשים נגיד את חברה סינית מול חברה צרפתית, צריך להבין את ההבדלים היסודיים בין החברות האלה. בסין לא מדובר בחברה פרטית. אין דבר כזה חברה פרטית. המשמעות של זה היא שהשלטון יכול בכל רגע נתון להשתלט על החברה. אירוע כזה קרה עכשיו בצ'כיה, חברת אנרגיה סינית שמקושרת שם בעסקאות במיליארדים. יום בוקר אחד בעיר קמו הצ'כים למציאות שבה בעלים של החברה, הבעלים הסיני של החברה, נלקח על ידי המשטרה הסינית, לא יודעים לאן, לא יודעים מה קרה, לא יודעים למה. אין להם מושג, אחרי כמה זמן חברה בבעלות סינית, בעלות הממשלתית סינית, השתלטה על החברה הפרטית כביכול הסינית, ועכשיו היא מנהלת אותה. זאת אומרת שאתה עושה עסקה עם חברה פרטית כביכול, ומחר אתה מוצא את עצמך בעצם שהיא מנהלת על ידי השלטון הסיני. זו בעיה מאוד משמעותית, בייחוד שאנחנו מדברים על תשתיות שהן קריטיות לביטחון מדינה. נקודה שנייה, הזכרת אותה בפתיח שלך, מלכודת ההלוואות. איך סין פועלת? איך החברות האלה פועלות? הן נותנות הלוואה. מדינה מעוניינת לסלול קו רכבת מנקודה A לנקודה B, סין תספק את ההלוואה בתנאים מאוד נוחים, עם ריביות מצוינות, לא מצוינות, אבל טובות, והיא גם תספק את הפועלים, מה שלא עוזר כל כך לרמת התעסוקה של המדינה, היא גם תיבצע את הפרויקט, ואז אם המדינה הזאת, ובדרך כלל מדובר במדינות חלשות יחסית מחדה כלכלית, אם המדינה לא מסוגלת לעמוד בתנאי ההלוואה הזאת, היא נאלצת לקחת עוד הלוואות, ועוד הלוואות, ועוד הלוואות, עד שמגיעה למצב ש אם אין ברירה, אז סין קונה את הנכס, כפי שקרה בסרילנקה, שסין קנתה או קיבלה זיכיון ל-99 שנים על נמל המבנטוטה, או ביוון עם נמל פיראוס, שגם כן החברה הסינית קנתה את הנמל. מדברים על תשתיות אחרות, אז למשל שליש מרשת החשמל היוונית היא גם כן בבעלות סינית. אז נשאלת השאלה, עד כמה המדינה מעוניינת לסכן תשתיות קריטיות לביטחון המדינה, ולשים אותם בידיים של שלטון זר. זו בעצם הבעיה. רשמית, סין טוענת שאין לה שום כוונות קולוניאליות, בוודאי שלא. הרי זה מה שעשו לה בזמנו, במאה ה-19, התחלנו מזה. היא בוודאי לא מעוניינת על פניו להשתלט על מדינות אחרות, היא גם טוענת שהיא דוגלת באי התערבות בעניינים פנימיים של מדינות, אבל בפועל, כפי שציין אחד הפקידים הבכירים הסינים השבוע, סין היא פיל גדול, ולכן היא לא יכולה הוא טען שהיא לא יכולה להסתיר את עצמה, אני אטען שהיא לא יכולה לחלוטין לא לפגוע, גם אם היא לא מתכוונת. פיל גדול הולך, הוא פוגע גם בחיות קטנות, בלי להתכוון. מה שקורה זה ש נכון, סין לא מתכוונת אולי להשתלט על חברות, אבל היא מוצאת את עצמה במציאות שבה יש לה מדינה שלא מסוגלת למשל להחזיר לה הלוואה, ואז יש לה פתח לדרישות ולמנופים כלכליים על אותה מדינה, לצורך שימור האינטרסים הפרטיים של סין. זה לא שהיא נגד האינטרסים של המדינות, היא פשוט, מה שאנחנו נקרא לזה, נאמר, אדישה לגורלן. אבל יש לה, היא פועלת מתוך האינטרסים הפרטיים שלה. היא לא מקום, היא לא איזה חברה פילנטרופית, אין לה רגע של מוסר ואהבת האחר, היא לא באה להפיץ אהבה, היא פועלת מתוך אינטרסים שלה. וכדי לקדם את האינטרסים שלה, היא תרמוס גם אינטרסים של מדינות אחרות.
ולסיום אני רוצה לשאול אותך, מה הרלוונטיות של ישראל לכל הסיפור הזה?
אוקיי, אז קודם כל בישראל, סין מעורבת כמעט בכל פרויקט תשתית קיים, חפרה את מנהרות הכרמל, בונה את נמל אשדוד החדש, היא תתחזק את נמל חיפה החדש, היא חופרת את הרכבת הקלה בתל אביב. ברגע שאנחנו מרכזים כמות גדולה של תשתיות בידיים של גורם אחד, בוודאי גורם שהוא מופעל על ידי מדינה זרה, לא בהכרח הידידה הגדולה של ישראל, זה יכול לייצר מנוף לחץ על הממשלה. בעולם היום מדינות מתעוררות, מרימות, מחזקות את מערך הרגולציה שלהן, אפילו חוסמות עסקאות שבדעתן עלולות להשפיע על ביטחון הלאומי שלהן. ישראל צריכה ללמוד מהמדינות האלה, להקים מערכת רגולטורית טובה יותר ממה שיש לה כיום, ובכלל להתחיל אולי מהשאלה הראשונית, מהן התשתיות שקריטיות לשימור ביטחון המדינה? לא כל תשתית היא קריטית. אם מכרנו את תנובה לסינים, אז אוקיי, אולי לא נתמוטט מחר אם לא יהיה לנו קוטג'. אבל אם אנחנו מוכרים לסין, לדוגמה, את רשת החשמל של מדינת ישראל, או את כל הנמלים שלנו, מה המשמעות של זה?
תודה רבה, גליה.
בשמחה.